אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אני אורי לוי ואתם על שער. בדרך כלל אנחנו בוחרים סיפור אחד ודרכו יוצאים למסע. זה יכול להיות מסע היסטורי, מסע תרבותי, איזה שאפשר ללמוד ממנו משהו על אנשים, על תרבויות ועל מקומות אחרים, ועל מה שקורה פה, אבל מזווית חדשה. היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה. בקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסקט הכדורגל של כאן ובאבא גול, טיפחנו מסורת, שני בשער. מדי יום שני אנחנו נותנים לכם, המאזינים והמאזינות, לשאול אותנו שאלות. בעצם כל דבר שאתם רוצים לדעת על כדורגל. בפורמט של רשת חברתית קשה לענות על הכל בצורה רצינית ומכבדת, אז החלטנו להקדיש פרק אחד שלם לשאלות שלכם. לכבוד הפרק הזה, פוסט שאלות יהודי פורסם בקבוצה, משם אספנו כמה שאלות ויצאנו לדרך. אי אפשר היה לענות לכל השאלות, ועל כן מכילה למי שלא קיבל תשובה, אבל אל דאגה, אנחנו נמשיך לענות על שאלות גם בשני בשער, ומי יודע, אם הפרק הזה יצא מוצלח, אולי נעשה עוד אחד כזה בעתיד. אז מוכנים? היום אנחנו נקפוץ בין אפריקה לאסיה, נדבר על ספונסרים בכדורגל ובעולם הערבי במיוחד, ונבין מה קורה בקטר לקראת מונדיאל 2022, וגם מה זה Keep in Football Real, ומאיפה זה מגיע. שער, פרק שאלות, גו!
שלום שער, כאן ברישור. השאלה שלי היא, מה בדיוק הולך לקרות בשנה הבאה עם הליגות הסדירות והמפעלים האירופאים? ומה קורה בסיום השנה עם הטורנירים הבינלאומיים במצב הקורונה הנורמטיבי במרכאות שנקלענו אליו?
וירוס קורונה הכניס אי ודאות גדולה לחיים שלנו. ההשפעה שלו על הכדורגל היא אחת התופעות המרתקות, האמביוולנטיות והדינמיות של המשחק היום, ואפילו הקדשנו לזה פרק שלם בפרק 26. כשצריכים להבין את המצב בליגות השונות, הפורמטים המתחדשים וכל מיני שינויים בלוח המשחקים, בשער, כמו בבאבא גול, יש לנו כתובת אחת, יוסי מדינה.
הסיפור עם הקורונה והכדורגל בעונה הקרובה, כמו המחלה, ככל שעובר הזמן, גם יודעים יותר וגם יודעים פחות. יש ליגות שנערכו לפתיחת האצטדיונים כבר בסוף העונה שעברה, ויש כאלה שניצלו את הקיץ כדי להיערך. אנחנו מדברים על נניח הונגריה ופולין, שהיה שם קהל באופן חלקי עם ריחוק חברתי, ומצד שני סרביה שממש כבר אישרו כניסה מוחלטת של קהל. בצרפת למשל התחילו להכין את הקרקע לקראת חזרה של הקהל בעונה הבאה. צד שני גם נתקלים בקשיים, כי בגרמניה ה-DFL, מנהלת הליגה המקומית, כבר אישרה איזושהי תוכנית ראשונית לחזרה של קהל באוקטובר, עם ריחוק חברתי, בלי יציאה עמידה, אבל מצד שני משרד הבריאות הגרמני אומר, לא, עדיין אסור להכניס קהל למגרשים, אז יש פה איזושהי מגבלה מסוימת שיצטרכו להתמודד איתה.
אז מה זה אומר לקראת העונה הקרובה?
העונה הרבה יותר דחוסה כי היא מתחילה יותר מאוחר וצריכה להסתיים יותר מוקדם. וויפה כבר עשתה איזשהו שינוי מאוד משמעותי במוקדמות של המפעלים האירופיים, ביטלה את משחקי הגומלין, משחקים משחק אחד, צריך להספיק להשלים את פלייאוף היורו, אז הולכים להיות חלונות בינלאומיים עם שלושה משחקי נבחרות במקום שניים. כל זה הופך את העונה הבאה להרבה יותר סבוכה מבחינת הערכות, כן, יש את התקווה שהכל יעבוד חלק ויושלם, אנחנו לא יודעים עדיין אם פתאום ליגות יופסקו, כן, אנחנו רואים שיש שינוי נניח בנהלים, יש ליגות ומדינות שלא מכניסים קבוצות שלמות לבידוד, אלא רק שחקנים מסוימים, ומנסים באמת להתמודד בכל דרך עם המגבלה הזו, ואיך מתקדמים הלאה. אם הליגות יספיקו להסתיים עד היורו, זה נבואה שלי יש את התקווה שכן, לי יש תקווה שאפילו אנחנו נחזור לשגרה, אבל באמת שאף אחד לא יודע. כל עוד יצליחו להחזיר את הכדורגל העולמי לשגרה הישנה והטובה, אומנם עם כללי זהירות מסוימים, אבל יחזירו לשגרה מלאה, אין שום סיבה שהליגות לא יסתיימו במאי, והיורו ייפתח ביוני.
ואם באירופה יש אור בקצה המנהרה, בחלקים אחרים בעולם המצב קשה הרבה יותר.
דרום אמריקה נמצאת בקטסטרופה, כי הקופה אמריקה זז בשנה, זה מערכת מאוד מורכבת. בצפון אמריקה כבר הודיעו על שינוי השיטה של מוקדמות המונדיאל. ההתאמות נעשות כדי לנהל את האירוע הזה כמו שצריך, ואם הכל יעבוד חלק, אז כן, יספיקו לסיים את העונה, יצליחו לפתוח את היורו, נראה קהל במגרשים, ואם לא, אז כנראה שאם יהיה כדורגל או לא יהיה כדורגל, זו הבעיה הקטנה.
השאלה הבאה שלנו היא של פביאן, שבחר לגעת באחת המדינות המעניינות באפריקה.
שלום אורי, השאלה שלי היא כזאת, איך זה שהקבוצות של קונגו כל כך מצליחות בליגת האלופות ובמפעלים היבשתיים באפריקה, אבל הנבחרת לא מצליחה להתרומם?
וכשמדברים על כדורגל אפריקאי בעברית, וספציפית על מדינת כדורגל מסורתית כמו קונגו, יש כתובת אחת, עוזי דן, ראש דסק כדורגל עולמי בארץ, ואחד שעוקב אחרי הכדורגל האפריקאי ואפריקה בכלל באדיקות כבר שנים.
אז קודם כל, כשמדברים על קונגו, זה שם קוד כזה, זה אזור עצום, צריך להגיד שקונגו, יש יותר ממדינה אחת שנקראת קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הגדולה, העצומה, שהכרנו פעם בתור זעיר, יש את קונגו ברזביל, קונגו היותר קטנה, שהייתה קונגו הצרפתית, קונגו בכלל כאזור וכעם, ישבו בצפון אנגולה ובדרום קונגו של היום. כשאומרים קונגו, מתכוונים בדרך לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מדינה כאמור עצומה, והיא הייתה מעצמה בכדורגל האפריקאי, גם מבחינת הנבחרות. היא הנבחרת הראשונה מאפריקה השחורה שהגיעה למונדיאל ב-74, זכתה באליפויות אפריקה. זה נכון שבשנים האחרונות היא בירידה דרמטית, וזה קורה בגלל כל מיני סיבות. קודם כל, מלחמות האזרחים בקונגו, מלחמת קונגו הראשונה, מלחמת קונגו השנייה, מלחמות שנקראות באפריקה, מלחמת העולם של אפריקה. סוף שנות ה-90, התחילת שנות ה-2000, בעצם בצורה כזו או אחרת לא נגמרו, מיליוני הרוגים, העולם מערבי לא כל כך שם לב למה שקורה באפריקה, וזה כמובן השפיע בצורה דרמטית על החיים. צריך להגיד, זה נכון שכיום הקבוצות בגדול יותר מצליחות מהנבחרת, וצריך להגיד שטיפי מזמבה, קבוצה שזכתה 3 פעמים ב-12 שנה האחרונות וב-11 שנה האחרונות באליפות אפריקה, בליגת האלופות של אפריקה, קבוצה הבחירה של קונגו ואחת הטובות מדרום לצפון אפריקה, לחבר'ה של אורי. קבוצה שיש לה המון כסף, מי שמנהל אותה כבר הרבה מאוד שנים זה פוליטיקאי מקומי, בן אדם שהוא בן לאמא קונגולזית ואבא יווני, השקיע שם כסף, וכסף עובד בכל מקום בעולם בכדורגל. זה נכון למאצ'סטר סיטי וזה נכון למזמבה, אז החלק מההצלחה של מזמבה היא בגלל תקציב גדול, ונקווה שקונגו, אין ברזביל ואין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יחזרו להיות מה שהיו פעם.
אגב, לקוראי עיתון הארץ, שאלות כאלו, כמו שאנחנו עושים בפרק הזה, ובכל שני בשער, הוא לא משהו חדש כל כך. עוזי התחיל מדור כזה לפני שנים, כשבכל שבוע הקוראים היו מאתגרים אותו עם שאלות כלליות וספציפיות, ענפי ספורט שונים מרחבי העולם. אז עוזי, תודה על התשובה ועל ההשראה.
אהלן שער, אשמח לדעת על ההשפעה של ספונסרים על הכדורגל העולמי, ובעיקר בנוגע לנייקי ואדידס. בנוסף, אשמח לדעת אם יש לה גם נוכחות במרחב הערבי, להתחשב בזה שנייקי היא אמריקאית.
אורי קראוסר שואל שאלה מעניינת. אם נעקוב אחרי היריבות בין אדידס ונייקי, שתי חברות ענק שמגלגלות עשרות מיליארדי דולרים בשנה, בתקופות מסוימות גם יותר מזה, נצליח להבין חלק גדול מהמהות של הכדורגל המודרני, וההשפעה של הכסף הגדול על המשחק. זאת תחרות על קבוצות, על שחקנים, על השפעה ועל כוח. קחו לדוגמה את צ'לסי, שהייתה עם אדידס מ-2006 ועד 2017, עברה לנייקי לפני סוף החוזה תמורת סכום דמיוני של 40 מיליון פאונד לעונה עד שנת 2032. אלו רק העסקאות שמדברים עליהן בגלוי. אנשי כדורגל הכירו את ההסכמה שבשתיקה שהייתה בעבר בין אדידס ונייקי כששני הכוכבים הכי גדולים בעולם, קריסטיאנו רונלדו וליונל מסי, ששיחקו במקביל בריאל מדריד וברצלונה, כשכל אחת מהן עובדת בעצם עם החברה המתחרה לחברה של השחקן. לא תמיד זה חיובי אגב. אם אתם זוכרים, בפרק על הקלוביזמו בכדורגל הברזילאי, עסקנו במעורבות של נייקי, בהחלטה להעלות את רונלדו הצעיר ברכב של ברזיל, בגמר המונדיאל מול צרפת ב-98. למרות שהוא סבל מסוג של התמוטטות עצבים חמורה, כל זה באישור ותחת עינה של ההתאחדות הברזילאית שאישרה את זה. במרחב הערבי ובמזרח התיכון, העסק עובד בצורה דומה. אדידס ונייקי נאבקות כל הזמן על ההשפעה, אבל מתמקדות יותר באתלטים עצמם. אמורי עבדול רחמן, אולי הכדורגלן הכי מפורסם במפרץ, שחקן נבחרת איחוד האמירויות, החברה החדשה שלנו, הוא פרזנטור של נייקי כבר שנים, ואפילו חלה קמפיינים עם נאמר. ככה גם עומר אסומה, החלוץ הסורי של הלאלי ג'דה הסעודית. וזה עובד גם להפך. לפני מונדיאל 2018, לנבחרת איראן היו בעיות עם נייקי, שביקשה מהכדורגלנים שלה ששיחקו בטימלי, הכינוי של נבחרת איראן, לא להשתמש בנעלי נייקי, כל עוד הם לובשים את מדעי הנבחרת, בגלל הסנקציות שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הטיל על האיראנים אז. אני הייתי שם ובאמת שמתי לב שחלק מהשחקנים שמו איזולירבנד על הנעליים באימונים ובמשחקים, כדי להימנע מבעיות משפטיות עם החברה המאמצת שלהם. בשורה התחתונה, השוק הערבי הוא שדה של נייקי ואדידס אסור להתעלם ממנו. 300 מיליון דוברי ערבית ממרוקו ועד גבול איראן-עיראק, כשהמרכזים הגדולים, מצרים, סעודיה ושאר מדינות המפרץ, שמהוות כוח קנייה וקהל פוטנציאלי אדיר. ולא, העובדה שנייקי היא חברה אמריקאית לא משחקת תפקיד במקומות האלה. בטח אם היא המאמצת של קבוצת הכדורגל ההודעה עליך, ההודעה פשוט, או השחקן הנערץ ברחוב הערבי, בין אם זה סלח, אמורי או כל אחד אחר. אבל אורי לא סתם שאל אם העובדה שנייקי היא אמריקאית מהווה בעיה. כי יש מקומות שזה בלתי אפשרי.
היי אורי, הייתי רוצה לדעת קצת על הכדורגל בצפון קוריאה. קודם כל, מה ידוע לעולם? האם יש כמה קבוצות מקצועניות או כמה ליגות מקצועניות? והייתי רוצה לדעת גם קצת על הנבחרת ואיך מונדיאל 2010 השפיע על המדינה. ובגדול הייתי רוצה לשמוע כל דבר ייחודי ומוזר שאתה יכול לספר על הכדורגל בדיקטטורה הסגורה הזאת. תודה וקיפ פוטבול ריל.
אתם כבר זוכרים, כדורגל במקומות נידחים זו המומחיות של יוסי, והוא עונה לשאלה של עמית ירקוני.
כשאנחנו מדברים על צפון קוריאה, הנבחרת, כדורגל מקומי, בואו נשתמש בכינוי הנכון, בחורינו האמיצים, מייצגים את העם, המולדת והמנהיג מול כל הרשעים של המערב. בגדול, לא יודעים הרבה על הכדורגל המקומי בצפון קוריאה. יש כל מיני אנשים שמנסים לחלץ מידע מדיווחים בעיתון המקומי, כן, עיתון אחד בודד בצפון קוריאה, אבל הדיווחים לא סדירים, לא מלאים, יכול להיות מצב שבו פתאום מדווחים על שלושה מחזורים במקביל, וכשמנסים לייצר טבלה על סמך הדיווחים האלה, אז מגלים טבלה עם משחקים חסרים, לא ברור מי עולה, מי יורד. כן יודעים מי זוכה באליפות ומי זוכה בגביע, כי את זה כן מדווחים. And it has been an effective performance by the North Koreans, April the 25th, who fell at this stage at last year's AFC Cup. מה שכן, מהקבוצות שכן רואים, בניגוד להרבה מאוד מדינות קומוניסטיות, יש את הכמה קבוצות שמשויכות ל... מפעלים, חברות ציבוריות, משרדי ממשלה, אבל רוב הקבוצות הן יותר קהילתיות, מקומיות, משהו של שכונות, של ערים, ולא מין משהו ממוסד כבד כזה. הקבוצה הבחירה בצפון קוריאה, 25 באפריל, שם קצת לא שגרתי. השם הזה הוא, התאריך הזה בעצם, הוא יום הקמת הצבא הקוריאני. מן הסתם, גם קבוצה ששייכת לצבא, מקבלת המון המון תמיכה, סיינית האליפויות בצפון קוריאה, 19 אליפויות, בשנה שעברה הגיעה לאחד ההישגים היותר משמעותיים של קבוצה מצפון קוריאה, כשהיא מגיעה לגמר גביע ה-AFC, המפעל השני בחשיבותו באסיה. קימיאנן קימג'ונגון וונסונים께서는 이어 사이오 팀과 개뿔 팀 사이의 남자 축구 경기를 보시며 지도하시었습니다. 바샤니 마크로노트 קבוצות מצפון קוריאה כן התחילו להשתתף בגביע AFC. בדרך כלל זה שתי קבוצות, אלופה ומחזיקת גביע, מצליחות להגיע לשלבים מאוחרים. בצפון קוריאה הייתה איזושהי בעיה, אבל בשנה האחרונה מבחינת משחקים, ואם אפשר בכלל לשחק בפיונגיאנג. בגדול צפון קוריאה עד היום עירכה משחקים והכל עבד חלק והכל עבד רגיל, אבל יש שני דברים שמכשילים משחקים כאלה. אחד זה אם צריך עכשיו לשדר את המשחק החוצה, והשני זה אם יש משחק מול נבחרת דרום קוריאה. במוקדמות מונדיאל 2010, כששתי הנבחרות היו אמורות לשחק אחת מול השנייה, המשחקים התקיימו בסין כדי שנבחרת דרום קוריאה לא תיכנס פנימה. במוקדמות של המונדיאל הנוכחי, מוקדמות מונדיאל 2022, צפון קוריאה כן אפשרה לדרום קוריאה להיכנס, אבל המשחק למשל התקיים בלי קהל, בניגוד למשחקים אחרים. משחקים אחרים בדרך כלל הצפון קוריאנים מצלמים ומשדרים בדילי כמה ימים אחר כך בטלוויזיה הממלכתית. המשחק הזה מן הסתם גם לא שודר, הוא אמנם נגמר ב-0-0, לא הפסידה, אבל לא רצו להראות סימנים של נורמליזציה עם הצד הדרומי. בנושא של השידורים, אז כאן נכנס סיפור שקרה בגמר גביע ה-AFC בשנה שעברה. לפי החלטה מראש, קבעו שמנצחת של חצי גמר מסוים תארח, המנצחת של אותו חצי גמר הייתה 25 באפריל, והגמר היה אמור להיות בפיונגיאנג.
הערת שוליים, אני, אורי, קיבלתי מההתאחדות האסייתית הזמנה לסקר את המשחק הזה, כבר ביקשתי ויזה לקוריאה הצפונית, אבל...
ה-AFC, ההתאחדות האסייתית, נתקלה בכל כך הרבה קשיים לוגיסטיים של איך להכניס עיתונאים ולהכניס כל כך הרבה אנשים פנימה לצפון קוריאה ולשדר משחק בשידור ישיר, שפשוט לא הייתה להם ברירה והם הזיזו את הגמר למגרש ניטרלי.
ומה לגבי השחקנים? מי הם הכוכבים הצפון קוריאנים שמאזיני שער חייבים להכיר?
גדולי השחקנים של צפון קוריאה יש פה שני דורות. הדור הראשון והמוקדם זה הדור ששיחק במונדיאל 66, כשצפון קוריאה הגיע עד לרבע הגמר, והכוכב הגדול שם היה פאק דו-איק.
El gol más famoso de la historia del fútbol coreano. Minuto 34. Lo marcó פאק דו-איק.
זה שם שהוא באמת אגדת כדורגל בצפון קוריאה. הוא כבש את שער הניצחון ההיסטורי בניצחון מול איטליה בשלב הבתים 1-0, משחק שהעלה את צפון קוריאה לרבע הגמר. מן הסתם באותה תקופה שחקנים משחקים רק בצפון קוריאה, גם היום רוב השחקנים הצפון קוריאנים לא יוצאים מהמדינה, ובאמת הניצחון הזה הפך אותו לאגדה גדולה. השחקן השני זה ג'ונג טייסה. ג'ונג טייסה היה הכוכב של נבחרת צפון קוריאה במונדיאל 2010 ובכל הדרך שלה. אחד התמונות היותר בלתי נשכחות זה במשחק הראשון של צפון קוריאה במונדיאל מול ברזיל. בזמן נגינת ההמנון הוא פשוט עומד ובוכה, הוא לא מצליח לעצור את הדמעות, העיניים שלו כבר התנפחו מרוב דמעות. יש הרבה אגדות אורבניות סביב המונדיאלים ונבחרות ודברים כאלה. למשל יש את הסרטון שרואים את המגישת חדשות המפורסמת של צפון קוריאה מדווחת לעולם שצפון קוריאה זכתה במונדיאל. מן הסתם מדובר בפייק ניוז מוחלט, זה איזשהו סרטון ערוך היטב, אם תמצאו מישהו שדובר קוריאנית, הוא יתרגם לכם מה קורה שם, ומן הסתם הוא יגיד לכם שזה לא קשור לכדורגל. It's seven! Thiago scores his second goal of the game. צד שני, יש את הסיפור סביב מונדיאל 2010. היה פרסום בכלי תקשורת במערב שהשחקנים עמדו בפני השפלה פומבית של 6 שעות מול כל בכירי המפלגה, בעיקר בגלל ההפסד 7-0. היו אפילו דיווחים שאמרו שמאמן הנבחרת נשלח למחנה עבודה. אני אהיה זהיר, אין שום דבר שמאשר שזה קרה, מצד שני אין שום דבר שמאשר שזה לא קרה. אז בגלל זה צריך לקחת כל דיווח מצפון קוריאה במידה הנכונה ועם הטלת הספק המתבקשת, אבל להבין גם שהבלתי אפשרי או הבלתי הגיוני יכול להיות מאוד אפשרי ומאוד הגיוני.
אחד הנושאים שחוזרים כל הזמן זה המונדיאל בקטר. האם ישראלים יכלו להגיע, איך מתקדמות ההכנות, והאם לשמועות על חרם של מדינות ונבחרות מסוימות על המונדיאל הזה, יש איזשהו בסיס. גם דולב רוזן וגם לירן שמחה וגם אריאל חדד, כולם שאלו אותנו על הנושא הזה. ב-2010 החליטו שמונדיאל 2022 יערך בקטר, ומאז הפך לאחד מהנושאים היותר שנויים במחלוקת בעולם הכדורגל.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
מי בעד, מי נגד? העובדה שהוא ישוחק בחורף וישנה את לוח השנה של הכדורגל האירופי לחלוטין, דיווחים על פועלים שמתים בבניית האצטדיונים, שינויים של חוקים בקטר עצמה, ועוד אינסוף דוגמאות לדברים שהתחילו לצאת החוצה מקטר, שלפעמים היה נראה שכבר היא מתחרטת שהיא לקחה על עצמה את הפרויקט הזה בכלל. הרבה מהדברים האלה הגיעו גם מגורמים סעודים, או מגורמים מטעם הסעודים, כחלק ממלחמת התודעה בין קטר וסעודיה, שהן מתחרות ביניהן על דעת הקהל בעולם המערבי. כדי להבין איך הדברים נראים בשטח, יצרנו קשר עם רועי אנקלוביץ', עיתונאי ישראל ספורט, שהיה בקטר ממש לפני כמה חודשים במונדיאל המועדונים, במה שנחשב לאחת החזרות המרכזיות של קטר לקראת המונדיאל ב-2022.
ההכנות בקטר בסיאן, אפשר להגיד. אמנם רק אצטדיון אחד היה מוכן בתקופה שאני הייתי. כל המסביב, תחבורה ציבורית מאוד חדישה. יש מערכת מטרו שיכולה להסיע אותך ממקום למקום, גם מהשדה תעופה, גם מאצטדיון לאצטדיון, אז זה מאוד נוח לאוהד שמגיע. יש גם פנזון בשביל כל אוהד שרוצה, כי כידוע בקטר אסור לך לשתות אלכוהול בפומבי, אז יש פנזון יהודים לאוהדים שנמצאים לא בדיוק במרכז, אבל השאטלים וגם המטרו לוקחת אותך לשם. בנוסף לפנזונס, יש גם במלונות אפשרות לצפות במשחקים, כמו שנהוג באירופה. אני ביקרתי באצטדיון בבנייה, באצטדיון של הגמר, האצטדיון של לוסייל, שיחיל 80 אלף מקומות, וזה האצטדיון הכי מרוחק, כי הוא נמצא למעשה צפונית לדוחה, צפונית מזרחית, והוא שעה מהאצטדיון הכי רחוק ממנו. לאוהד תהיה אפשרות לראות 4 משחקים ביום, בגלל הקרבה של האצטדיונים. לא היה כזה דבר במונדיאל אחר אי פעם. מבחינת האוהד הישראלי הוא יוכל להגיע. השיטה תהיה לפי הפן איי-די, שמהווה מעין ויזת אוהד, והעניינים ייצאו לפועל כשנה לפני המונדיאל, יתחילו להנפיק אותם כמו שעשו במונדיאלים הקודמים, ללא אפליה בין כל מדינה. הם אמרו שלא תהיה שום בעיה, זאת אומרת גם זוג להט"ב יוכל להגיע כמו כל זוג אחר ולא תהיה שום אפליה ולא ירגישו שום דבר שונה. אני לא חושב שמדינה תחרים את המונדיאל. זה לא כמו באולימפיאדה ברוסיה ב-1980. אני לא חושב שדבר כזה, למרות שהפועלים שם הם לא בדיוק זוכים לתנאים הכי טובים, אבל הקטרים מנסים להראות לנו, לכל העולם, שהדברים מתנהלים לפי החוק. כל אוהד ישראלי יכול לצפות לזה ויצפה לו אירוע שלא חווה כמו.
השאלה האחרונה היא של המאזין היקר ירין לילה. מה המקור של Keep Football Real? מאיפה הגיע הסלוגן הזה, שאנחנו מסיימים איתו כל פרק? אז ככה, ירין, שאלה טובה ואני שמח ששאלת אותה. בבאגול התחיל לפעול בסוף 2014, ובהתחלה לא היה לנו לוגו ולא סלוגן ולא שום דבר. הציור של האיש עם התרבוש, עם הטקסטורה של הכדורגל, היה סקיצה שאני ציירתי וחבר יקר, אל נשמו, סרק ואיבד בפוטושופ. אין לנו חלק מברדרס אוף לייט, צמד אחים אמנים שמציירים על קירות ענק ברחבי העולם. כדאי לכם לבדוק את האינסטגרם שלהם, אחד הדברים היפים. אז אחרי תקופה עם האיש, הבנו שצריך גם סלוגן חזק. ובמקרה הלכתי לבקר את אלנה כשהוא צייר על איזה קיר בתל אביב, ואכלנו ביחד צהריים בגן מאיר, רחוב קינג ג'ורג', איזה משהו אסיאתי בטייקאווי על ספסל. זרקנו מלא אפשרויות לאוויר, שום דבר לא היה נשמע טוב, וכבר עברנו לדבר על דברים אחרים. ואז אלנה אמר לי ככה, דוגרי, בבא גול זה הקור של הכדורגל. זה הכדורגל האמיתי. זה ריל, זה כמו אמנות רחוב. זה מה שאתם עושים. אני חשבתי על זה רגע ועניתי לו, yeah, we keep it real. הוא אמר, כן, you keep football real. שומרים על הכדורגל אמיתי. והשאר ירין, היסטוריה. זה היה פרק שאלות לשער. אם אהבתם את הפרק, תשתפו, תכתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו שער, הסקט הכדורגל של כאן ובבא גול, איך היה, וכמובן שתדרגו באייטיונס ותכתבו לנו איזשהו ריוויו שם. אני רוצה להגיד תודה לאוזי דן, לרוי אנקלוביץ' וליוסי מדינה שענו על השאלות שלכם. תודה כמובן לרומטיק, לרן פיש העורך שבחר את השאלות, לרחל רפאלי על הסאונד המושלם, ותודה לכם, המאזינים, אלה ששלחו את השאלות ואלה שלא. התגובות שלכם, ההודעות שלכם, הפידבק, הוא הכוח שלנו להמשיך ולעשות את הפודקאסט המשוגע הזה. אני אורי לוי, ועכשיו, שאתם כבר יודעים למה, Keep Football Real.